מאירים, מיזם כל חי לימי החנוכה, עם האנשים שעומדים מאחורי הארגונים העוסקים בפעילות מיוחדת של חסד, עזרה, ייעוץ, חינוך מיוחד וקירוב, מגיש אבי ממרן. שלום למאזינים, חנוכה שמח. אנחנו בפרק האחרון של סדרת התוכניות שמלווה אותנו בימי החנוכה, מאירים. במסגרתה אנחנו מאירים זרקור על אלה שכל השנה מפיצים אור של תורה, חינוך, קירוב רחוקים, חסד ועוד ועוד. היום אנחנו מאירים את הזרקור על מכון המאור ומתארחים אצל הגאון הרב דניאל ביטון, ראש המכון שברוך השם הקים מעצמה אדירה של הוצאה לאור של ספרי גדולי גדולי רבותינו, מי כמובן תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, הזוהר, ראשונים, אחרונים, בכל מקצועות התורה. נדבר כמובן כאן על הכל בהרחבה. אנחנו נמצאים כאן בבית מדרשו של הרב. שלום עליכם הרב דניאל ביטון.
שלום, שלום וברכה.
הרב, לפני הכל אולי נחזור ככה להתחלה. איך הכל התחיל? מה לרב דניאל ביטון והוצאת ספרים? מאיפה בא הרעיון הזה להוציא ספר פתאום לאור?
זה שאלתך, שאלה טובה באמת. מה רואה אדם להתחיל בדבר כזה, שזה דבר שלא נגמר? עשות ספרים אין קץ. אז אני אספר לכם. באותה תקופה, שנת תשמ"ז, תשמ"ו ותשמ"ח, הייתי מנוי על כניסה לספרייה הלאומית באוניברסיטה פה בגבעת רם. יש ספרייה לאומית, יש שם הרבה כתבי יד, של עם ישראל, של גדולי ישראל מכל הדורות, ושם הרבה דפוסים ראשונים, דפוסים ישנים. והייתי מאוד מעוניין שם לשבת, מתעניין בכל הספרייה הזאת. כדרך אגב, זה אפילו ספר שאני לא ביקשתי, שביקש מישהו אחר לקריאה, וזה היה שם על השולחן, ועיינתי ספר ברכת מועדיך לחיים של רבי חיים פלאג'י. ספר שלא הכרתי אותו קודם, פתחתי. פתחתי ואני רואה בהקדמה כתוב, מעשה בגביר אחד מבני עמנו, שמו רפאל יוסף רחמים חמצי, שלא היה לו זרע כלל, ולא היה אפשר שאשתו תיפקד. וביקש, אמרתי לו שיוציא ספר בתי כנסיות לרבי אברהם בן עזרא, ספר שאחר כך הוצאנו אותו, בגלל זה. זה היה הכניסה הראשונית שלי לעולם הספר. והוציא את הספר, וכן היה, נפקדה אשתו.
וואו.
אמרתי, זאת תגלית, זאת תגלית, שאפשר פה לעזור לאנשים.
רבי חיים פלאג'י בכבודו ועצמו כותב בכתב ידו מה סגולה להיפקד, גם מי שאין לו סיכוי להוציא לאור ספרים.
אז הוא כותב, שיוציא ספר, ועל זה באתי במגילת ספר כתוב בפסוק ובראשית, זה ספר תולדות אדם. על ידי שמוציא ספר, זוכה לתולדות האדם. באתי עם זה תגלית מרעישה לרב עובדיה, תשמ"ז. אני רוצה להוציא ספרים, רוצה לעסוק בזה. הרב ייתן לי את הספר הראשון. אז הרב נתן לי ספר, אמר, אני לא מוציא ספרים מהבית, אבל לכבודך אני אתן. כך, נתן לי פני יצחק. חלק גבב.
אוהו.
הלכתי לחפש שאר הספרים, מצאתי את כל החלקים, אבל פני יצחק חלק גבב לא היה להשיג, רק אצלו. אז הוא אמר לי, תדע לך רבי דניאל, מדפיס, מפסיד, מספיד. זה אותם אותיות. אם אתה מוכן לעשות את זה, תתחיל. אם לא, תישאר בכל, תישאר בישיבה שלך. אמרתי, אני מסכים, נתן לי את הספר, והתחלנו עם זה פני יצחק. ואז הוצאנו פני יצחק, ואחר כך תעלומות לב, שרבי אליהו חזן, ארבעה כרכים, פשוט. ואחר כך הוא אמר לי, כבר רוצה את התעלומות לב, תוציא גם נווה שלום. נווה שלום זה גם של רבי אליהו בכור חזן, שהיה הרב ראשי למצרים, ותוציא את זה, יש שם הרבה מנהגי נועמון, מנהגי מצרים, מנהגי הספרדים, מנהגים חשובים. הוצאתי את זה, באתי אליו, ערב חנוכה זה היה, שיכתוב הקדמה, אז הוא כותב שם, ולחיבת הקודש, הציגנה מעט, ממה שיש עמדי במשך השנים. ואז הוא התחיל לכתוב מ-1 עד 3, הוא לא הרים את הראש.
שעתיים כותב?
כותב וכותב, והביא שם 300 מראה מקומות, 300 ספרים, עם מראה מקום,
בלי אוצר חוכמה ו...
בלי כלום, בלי לעיין, בלי לפתוח ספר. באמצע הוא ביקש ממני, תעלה שם על הסולם, תביא ספר אחד למעלה, ספר, ספר, למעלה שם, גינת ורדים, ספר ישן, כתב יד או דפוס ישן, שבור ורצוץ, אני לא יודע איך הוא מסתכל שם, עיין בשתי עמודים, וציין את המקור. וואו. זהו. השאר, 300, באתי, סיפרתי את זה לאברכים בכל, לא האמינו. איזה גדול פה, איזה הרב עובדיה, זה משהו. וככה הוצאנו גם את נווה שלום, ואז הוא כתב אחרי שעתיים שהרבנית מנסה לתת לו לאכול, הרב עובדיה אוכל חם, הרב עובדיה אוכל קר, הרב עובדיה זה, באמצע אומר לי, תאכל אתה, שעתיים עד שעה 3 סיים, וכאן עמד כאן במקומו, ברכת חנוכה שמח, ונגמר הסיפור. וככה התחלנו בעולם הספר, וזה ככה התחיל להתגלגל, ואז כל ספר שיש פה הוא סיפור בפני עצמו. כל ספר זה סיפור, כי כל ספר זה עזר ליהודי להיבשה באיזה מקום.
וואו.
ושאלתי את רב חיים קניבסקי פעם, אם רבי חיים פלאג'י אומר שזה סגולה להיפקד בבנים, זה גם סגולה להתחתן. כי הרי אי אפשר להיפקד בבנים בלי להתחתן.
זה השלב הראשון.
אז הוא אמר לי כן, וגם כתב לי. אז יש את המכתב ממנו גם כן בעניין הזה, לכן זה הדבר הזה חשוב עד מאוד, ולכן אני אומר שכל ספר פה, זה סיפור.
כן, רק אני אספר למאזינים שאנחנו נמצאים כאן בבית מדרשו של הגאון הרב דניאל ביטון, שכונת ארנוף בירושלים, כולם מכירים, למי שמכיר. וכאן המקום מוקף בספריות, מהרצפה עד התקרה, סביב כל הקירות, מלא מלא בספרים מהודרים, בכל מקצועות התורה, הכל כמובן בהוצאת המאור, בכל תחום, בכל נושא יש פה סדרת ספרים או ספר, ובתוך הספרים השקעה אדירה ורבה. דיברנו מקודם ככה עם הרב, איך, מה יש מאחורי הקלעים של הוצאת ספר, איך ספר יוצא לאור, הקורא רואה כבר את הספר הגמור, מהודר, יפה, מסודר, מאחורי זה יש עבודה רבה רבה רבה, שמתחילה קודם כל במציאת כתב היד, ומשם כמובן זה מגיע לבית המדרש, מאות אברכים, שוקדים על כתב היד, מפארים, מוסיפים, מתקנים, וככה הספר יוצא לאור. והרב מספר לנו כאן על הכתבים הרבים, גם של החידה, וגם הפירושים על הטור, והסיפור יוצא הדופן אצל מרן הרב אלישיב. ואולי הרב ככה בקצרה יספר למאזיננו שהרב מגיע למרן הרב אלישיב, והוא מתפלא כשהוא רואה את הטור המפואר שהוצאתם. מה מפליא שם כל כך?
היו הרבה דברים אצלו מפליאים, אבל אחד הדברים, הוא אומר לי, מאיפה יש לך מהרש"א על הטור? אנחנו יודעים מהרש"א על הש"ס. מהרש"א על הש"ס, כל החיים, בכל דף יש לך מהרש"א, בכל עמוד יש מהרש"א, בכל... אבל איפה מהרש"א על הטור? לא שמענו מימינו.
והרב מספר לרב אלישיב
סיפרתי לרב
את התגלית האדירה.
כן. אמרתי לו שאנחנו אספנו צוות מובחרים. לכל תחום ותחום, לכל נושא ונושא בטור ושולחן ערוך. ואז החלטנו, כבר עושים את זה, יש לנו כתב יד של הבית יוסף, שהחידה כותב כמה בעיות זה היה פותר, אם היה לנו את הכתב יד של הבית יוסף. אבל אם כבר עושים את הטור, אז עושים עוד דברים. אז התחלתי לחפש כתבי יד, ספרים ישנים שנכתבו על הטור שמעולם לא יצאו. ויש בסוף הטור ילקוט מפרשים, של 54 ספרים, כתבי יד, החל מהראשון רבי יצחק אבוהב, שכתב ישירות על הטור, ועד לרבי יעקב קמינצקי, לפני 50 שנה בניו יורק, שכתב על הטור. ובדרך, עיין שם את המהר"ל כתב יד, והנכד של המהר"ל כתב יד, והפני יהושע, גם זה סיפור בפני עצמו, וכן על זה הדרך, כל מיני כתבי יד וספרים, שלא נתפסו מעולם. ואז, יש לנו את המהרש"ל, רבי שלמה לוריה, בעל הים של שלמה, בעל הגאות הרש"ל, שהגיע את כל הש"ס, ואנחנו רואים שיש את המהרש"ל, אבל יש לנו שם 19 דפים חסרים. ואז אני מתברר לי שזה באוניברסיטה, בספרייה הלאומית של רוסיה, בלנינגרד היה נקרא אז. ואז אני פונה אליהם, ואז לוקח איזה רוסי שמתרגם ושולחים מכתבים ומבקשים את ה-19 דפים האלה. ומוכנים לשלם כל מחיר. ואז מיילים, מסע ומתן, הלוך ושוב, ומתחננים לקבל את זה. טוב, אחרי מסע ומתן של חודשים, תביא כרטיס אשראי. נותנים להם כרטיס אשראי. לא מגיע, לא מגיע.
סנט פטרבורג.
סנט פטרבורג. כן, זה... סנט פטרבורג. שם יש להם ספרייה ענקית, יש הרבה ספרייה.
עכשיו, איך יודעים שהמסע ומתן הוא באמת על הסחורה האמיתית?
יפה.
מישהו קודם כל צריך לראות.
שאלה נכונה, תכף תראה. זה היה הסחורה לא אמיתית. אבל בינתיים אני מבקש את המהרשל. מהרשל, הם יודעים, אלה שנמצאים בספרייה יודעים. אני מבקש, מתחנן, שלח כרטיס אשראי. כרטיס אשראי כך. לא מגיע, לא מגיע. בסוף מישהו אמר לי שמה, איזה מנהל יותר, אומר, תראה, אנחנו, אתה ביקשת 19 דפים, לא יכולים 19 דפים, כל הספר בשלמותו. לא יכול לצייר לך, אין לנו את המנגנון הזה, אי אפשר. אז הוא הכריח אותי לקחת ספר לא שלם שאני לא צריך. לא, 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 תיקח. וגם הוא אמר לי, מספר עמודים לא נראה לי נכון, זה לא? תיקח, תביא, נגמור, תיקח מה שאתה רוצה, תחייב אותנו, חייב אותנו, שלח לנו. מה התברר? שהם לא יודעים, אמרצים, גויים, לא יודעים לקטלג נכון. כתוב פה מהרשל, והיה להם איזה קונטרס של המהרשל על הטור, הכניסו אותו בפנים.
וואו, אז בקריחה כתוב מהרשל,
ובפנים יש את המהרשל.
ובפנים המהרשל על הטור,
על הטור.
שנחשף לראשונה,
לראשונה,
בטעות.
זה היה פה, לעולם לא היה יוצא, כי מהרשל.
כי כתוב מהרשל.
אז מהרשל, 19 דפים נמצאים בפנים שחסרים לנו, ונמצא גם מהרשל.
נסביר למאזינים, הרב כאן מראה דוגמה לספר, מי שרואה את הספר מבחוץ, רואה מהרשל, והוא אמר לעצמו, מהרשל כבר יש, אין צורך לקנות את זה, אין צורך לחפש בזה. אבל בתוך הקריחה, פנים הספר, הנייר, הוא של המהרשה, על הטור שלא יצא מעולם, מעורב.
המהרשל, ובתוכו נמצא מהרשל, הם חשבו, המהרשל, מהרשל, זה אותו אחד.
לא, לא, כן. הכניסו ביחד. ומחרו את שניהם ביחד.
בדיוק. חייבו אותי לקחת את זה.
היה גם את ה-19 עמודים ההם?
בטח, בוודאי.
וגם את
המהרשל, וגם זה... עכשיו, עוד דבר. יש מהרשל על התורה, שהוצאנו את זה בנפרד, בספר תורת המפרשים.
וואו.
תורת המפרשים זה מקראות, זה חומש שהוצאנו לפני כמה שנים, עם 28 מפרשים, מפרשי השולחן ערוך, המשנה והגמרה, שידועה תורתם על השולחן ערוך, ולא ידועה תורתם על התורה. על התורה.
וואו, ממש גדולי האחרונים, הראשונים.
כן, ממש, ככה. אף אחד לא יודע מי זה אמר נקה, ומי זה, מה כתב התז על התורה, ומה כתב המגן אברהם על התורה, והפרי מגדים על התורה. וכל זה נמצא בתורת המפרשים, וגם מהרשה על התורה. מהרשה על התורה. אז ככה, אתה רואה שסייעת הדשמיה, אתה צריך להכניס את זה.
שמרן הרב אלישיב רואה דבר כזה, זה בטח, כן.
ואותו דבר, ואותו דבר, פני יהושע. פני יהושע, זה סיפור מדהים.
וואו, אוקיי.
אתם רוצים לשמוע
בוודאי,
סיפור?
בוודאי, מה זה?
ישבנו פה מוצאי שבת. כל ראשי המערכת של הטור, ביניהם היה אחד שקראו לו הגאון הרב יקותיאל כהן, היה אב בית הדין באשדוד אז. אחר כך היה אב בית הדין פה בירושלים וכו'. אדם יקר ותמיד חכם עצום. יום אחד ישבנו פה בחדר אספות עם כל הרבנים, והרב שמואל דויטש, שהשם ישלח לו רפואה שלמה,
אמן.
וכל הרבנים שהיו, והרב אריה רוטנברג, ראש המערכת שהיה, והרב שרייבר, אומר לי הרב יקותיאל כהן, תראה, אנחנו כבר אוספים כל הכתבים, כל הכתבי יד על הטור ועל זה ועל... יש כתב יד של הפני יהושע באוניברסיטה בהולנד, באמסטרדם. אם יש לכם איזה קשר להשיג את זה, זה חשוב מאוד. אני לפני 35 שנה, כבר עברו 20 ועוד 35 שנה, עבדתי על זה, והגעתי לכתב יד הזה, אבל הם לא מסכימים להוציא, אנטישמים, לא מסכימים להוציא שום דבר מתחת ידם.
ונספר למאזינים שאמסטרדם לפני מאות בשנים הייתה מעצמה של תורה. היו שם תלמידי חכמים אדירים, הרמח"ל היה שם תקופה, ועוד ועוד מתלמידי חכמים הגדולים שהיו שם. אז אם יש משהו באוניברסיטה באמסטרדם, זה כנראה מקורו אמיתי ורציני, כי הסתובבו שם גדולי תורה בקנה מידה אדיר, לא רק שם, בעוד מקומות באירופה, אבל הרב מזכיר דווקא את אמסטרדם, גם היה שם דפוס גדול, אז היה פעילות תורנית, התפיסו, הוציאו.
והכתב יד של הפני יהושע היה שם.
נמצא שם.
והרב קוטי את כל ידע מזה.
כן.
ואמר לי, אם אתה יכול להשיג את זה, זה יהיה דבר חשוב. התחלתי לחשוב מוצאי שבת, מי אני מכיר באמסטרדם, בהולנד, שיכול, איזה קשר, כי הוא אומר, בלי קשר לא מוצאים כלום.
צריך מפתח.
צריך מפתח. אז חשבתי שאני מכיר איזה בחור ישראלי שגר שם, שהוא עובד עם שבבים של מחשבים וזה, אולי, אבל איזה קשר, הוא לא מעולם הספר בכלל. טוב, בשעה אחת בלילה נסתיימה האספה. כל אחד הולך לביתו, כל אחד עם השיעורי בית שלו, מה שהוא צריך לעשות. אני צריך להשיג את הכתב יד של הפני יהושע. ואז אני הולך הביתה, על המיטה מתחיל לחשוב, איפה, למי אני יכול לפנות, איפה קצה המפתח, איפה. אני מגיע לפה בבוקר לישיבה, פה בכניסה יש את המשרד הראשון, איפה שיושב שם הפקיד, ושם יש מכונת צילום. ושם זה הפקס. ותמיד שאני בא, אני מסתכל אם יש איזה פקס. אז היה פקסים
כן.
מרובים, היום זה יותר מיילים, אבל אז היה פקסים. אני נכנס בבוקר, בתשע, אני מסתכל, יש נייר שם. אני לוקח נייר, אני רואה משהו כתוב בכתב יד, שם אותו אצלי על השולחן פה, אני אעיין בו אחר כך. אני מעיין בשעה אחת בצהריים, לוקח את הנייר הזה, ואני מסתכל. מה כתוב? כבוד הרב ביטון, שלום, שלום. הייתי בבלגיה וראיתי ספרים של רבי חיים אבולעפיה שהוצאתם, בבקשה, זה ממש מצחם בעיניי, אם אפשר לשלוח לי ואני אשלם כל מחיר שצריך וזה, בבקשה, לשלוח לי את זה. ואז הוא ממשיך. ותדע לך שאני בעל הבית של הספרייה הלאומית בהולנד.
וואו.
מה שאתה רוצה, תבקש, אני אביא לך.
לא יאומן.
שמה טוב.
מה זה? זה מעשה ניסים.
מי בכותרת? הרב פנחס אברהם מיירס אב בית דין דהג. היום הוא גר פה בבית שמש, לפני שנה בא לארץ.
וואו.
לא יודע מי זה. ככה כותב. אני לא מאמין. היקרא השם דרכי. לפני פחות 12 שעות אנחנו מחצים אותו. כותב לי במילים האלה, בעל הבית. אני מיד רואה שם את הטלפון שלו, מתקשר. יום ראשון, באחד בצהריים, אחד וחצי בצהריים, אני מתקשר. אני אומר, שלום, כבוד הרב. ואז אני אומר לו, קיבלתי את המכתב שלכם, הספרים בדרך אליכם. אבל תגיד לי בדיוק, מה פירוש בעל הבית? זה לא בעל הבית, זה כמנהג בעל הבית. מה שאני רוצה, יש לי. תגיד לי מה אתה צריך. אמרתי, יש איזה כתב, אל תגיד לי כתב יד, תגיד לי מספר. אני מתקשר, תמתין על הקו, מתקשר לרב יקותיאל כהן באשדוד בבית הדין, והוא עוד בבית הדין, ואז אני אומר לו, אבל אני עסוק, פה לא יכול, אמרתי, עכשיו, אני צריך עכשיו דחוף, אין זמן לאחר כך. ביקשת אתמול לבדוק פני יהושע, אני מוצא אותו עכשיו. תגיד לי איזה מספר, אבל לא יכול, כשאני אבוא לי, אמרתי, לא, אני צריך את המספר עכשיו, אז הוא מתקשר לאשתו עליה שלום, ואומר לה, תעלי על הסולם, למעלה יש קלסר, כתוב בעל המאור, בפנים, בקריחה של הקלסר, כתוב כתב יד, אמסטרדם, מספר. קורא את המספר, A, B, 5, 8, 9. ואז הוא כבר נשבר מרוב פעמים, שהייתי צריך להראות. תסתכל, תקשיב. אז אני אומר לו, אני צריך, הנה, המספר, זה, תכתוב, A, B, וזה, מספר, זה וזה וזה, הוא כותב. אומר לי, בסדר. אחרי שבועיים, הגיע לפה שליח, מהדואר DHL, מגיע אלף עמודים של הפני יהושע, כתב יד.
כתב יד, וואו, אני רואה את זה מול העיניים עכשיו, זה נמצא בפילים כאלה.
הנה, פילים כאלה. עכשיו בואו נספר לך סיפור. זה הגיע לפה ככה, אלף עמודים. אני לא יודע מה יש בתוכו. אי אפשר לקרוא את זה. פעם זה היו את המכשירים
האלה. היה את המכשיר הזה, לפנח את זה, כן.
הייתי צריך לשלוח את זה למדיה. פחדתי לתת את זה לאנשי שלומנו, שאחר כך יעתיקו את זה וכו' וכו' וכו'. מצאתי איזה יהודי, קוראים לו גבאי מנתניה, אדם טוב, שהיה לו מין מכון כזה, שהיה מעתיק חומרים ישנים לביטוח לאומי. כל מיני...
בימים שעוד היה, למדיה. כן, כן.
מעבירים
כן.
הכל למדיה. קראתי לו, אמרתי לו, תראה, יש לי פה איזה משהו של הסבא שלי, ואני רוצה להעתיק וזה וזה, שם לי את זה על מדיה, ואז מה מתברר? יש כתב יד על הטור, ולכן יש לנו פני ישוע על הטור. יש כתב יד על מסכתות בשס.
שלא היה.
שאין, שלא היה.
וואו, פני ישוע.
ולכן הוצאנו גם את הפני ישוע, שלא היה בתוכנית. בגלל זה הוצאנו. וואו. עכשיו, רגע. אני שואל את הרב מיירס בטלפון, באיזה שעה כתבת לי את המייל הזה, את הפקס הזה? אז הוא אמר לי, בשתיים בלילה. מוצאי שבת, בשתיים בלילה. באתי מאיזה אירוע, נזכרתי שראית הספרים האלה, וכתבתי לך את הפקס. טוב? תודה רבה, שלום. אחרי שבועיים הגיע, בינתיים, המכתב שלו היה פה על השולחן. נכנס פה איזה יהודי צדיק, יהודי צדיק, ירא שמיים, תמיד חכם, אני מכיר אותו. אז הוא שואל אותי, מה לך ולזה? שכתוב שם.
כן.
הוא לא יודע, שלח לי מכתב בפקס. הוא יודע לך, הוא רפורמי. אבל אני בליבי אמרתי, מה חשוב לי, רפורמי, אורתודוקסי או קונסרבטיבי? העיקר שיביא את הפני ישוע. וזה מה שקרה, ואני בבושת פנים אומר, לא כתבתי לו תודה. שאנחנו רגילים, כל כתב יד שמקבלים מישהו, כותבים לו תודה בספר, שהוא עזר לנו, שהוא נתן לנו, תעיין שם ברבי עקיבא איגר, בכרך ד' של איזה אדמור שנתן לי כתבי יד מארצות הברית, אדמור מליוזנה, לכל אחד מגיע תודה. לא, לא כתבתי תודה, כי אמרו לי כמה ימים שהוא קונסרבטיבי. תשמע, באמת לפני שנה, התקשר אליי איזה יהודי מההכשר של בית יוסף. ידידים שלי, התקשר, אומר, תשמע, יש פה אחד, הרב פנחס מיירס, מהג, מהולנד, והוא רוצה לפגוש אותך בקשר לכתבי החידה. הוא שכח מהמכתב שהוא שלח לפני 20 שנה, 19 שנה בדיוק. שכח.
וואו.
אמרתי לו, כן, שיבוא. אני זכרתי מיד, כי אני את הסיפור
כן, שהוא ודאי. לא שוכח.
ואת המכתב שלו פה על שולחני גם כן. דברים שמראים לך את מעשה השם, אני לא מסיר
ממש,
אותם.
ממש, סייעתא דשמיא מול העיניים ב...
הוא מגיע לפה. אני אומר לו, הקרנה הקטונת בנך היא אם לא. אני מראה את המכתב שלו. הוא רואה את הכותרת שלו. ואני רואה איזה יהודי עם זקן ופאות וצדיק וחסיד.
איך נפלה כזאת טעות?
ואז אני מבקש ממנו מחילה. מחילה, סליחה, וזה, וזה מה שאמרו לי, מחילה, וזה, מנשק אותו, סליחה. הביא לי את השוט שלו, שוט חשוב מאוד. אין עמוד, אין עמוד שהוא לא מזכיר את החידה. הוא יודע את כל כתבי החידה בעל פה, הוא גר בית שמש, גאון, גאון, תלמיד חכם, עצום. חסיד סרט ויז'ניץ.
אנחנו לומדים מזה כמה צריך להיזהר שאומרים שמות משפחה, דומה, ישר.
גם אותו אחד.
כן, הוא לא, ודאי, ודאי, הוא שמע ממישהו.
ומה זה התברר בסוף? הוא כתב איזה פסק להתיר משהו מסוים. זה תוראי.
כן, מישהו ישר אמר רפורמי.
זה רפורמי, אם הוא מתיר דבר כזה הוא רפורמי. ואז אחד וקרא זה על זה ואמר, וככה זה הגיע אליו, וככה הוא אמר לי. ואז אני מספר לו את הסיפור הזה.
מתגלגל לחידה, אני מבין, כן.
לא, עזרנו את החידה, עזר לנו בחידה, אמר לנו כל מיני דברים, יפה מאוד. הכל מצוין, אנחנו מדידים היום, ממש כן. נפלא. אבל, פתאום, חודש אחרי שהוא היה פה, חודשיים, אני מקבל מייל. כבוד הרב, שלום וברכה. ראיתי מישהו מלייקווד בניו יורק, כותב לי, ראיתי... בהקדמה של הספר של פני יהושע, כתבתם פתח דבר שלכם, כתבתם הקדמה, כתבתם מבוא, כתבתם הכל, אבל את ההקדמה של פני יהושע עצמו לא הבאתם.
מעניין.
זה לא יכול להיות. זה היה באמצע הלילה, בבית שלי, אני רואה את המייל הזה, ואז אני בא לפה בבוקר, מתחיל לחפש, אני רואה באמת פני יהושע, אין את ההקדמה שלו. הקדמה שהוא כותב שנפלה עליו הספרייה והיה שם אסון גדול
כן 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 כן
הקדמה מאוד מפורסמת אף אחד 15 שנה שהספרים האלה בחוץ
לא
אף אחד לא העיר לא שם לב זה שם לב מאיר ואז אני פותח את המחשב, אני רואה שההקדמה נמצאת, אבל כששילבו את הספר להדפסה, לא הכניסו את ההקדמה.
הושמט.
הושמט. אבל נמצאת, מוכנה.
וואו.
ואז אני עונה לו תשובה, תודה רבה, וזה וזה, ואז אני קורא, ואז אני אומר, ריבונו של עולם, תראה מה עשית לי, השארת אותי 15 שנה בלי הקדמה של פרוסה, בשביל שהיום אני אעשה את זה, כי חייב לעשות את הקדמה.
מחדש ולהכניס את הרב מיירס.
ואז להכניס את התודה וברכה לרב מיירס, וזה מה שעשיתי.
וואי, 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 וואי.
וזה מה שעשיתי, והלכתי אליו לבית שמש להביא לו את זה, ובזה תיקנתי את העניין, כי הוא עזר לנו בכל זאת, הנה הפני יהושע פה.
אז הפני יהושע משמיים דאג לאמסטרדם,
וחיכה 15 שנה להקדמה שלו,
שיגיע בדיוק באותו יום, ואמר, לא שמנו את זה, חכו, תוציאו את זה עוד פעם. לא יאומן.
וסיפרתי את זה לרב מיירס, לקח אותי לרבי שלו בסרט ויסניס בחיפה. בואו, תספר את זה לרבי.
לא יאומן. אנחנו עושים הפסקה קצרצרה. אנחנו כאן עם הגאון הרב דניאל ביטון, ראש מכון המאור. אני יודע כבר עכשיו שאפשר לשבת פה עם הרב ימים ולילות ולשמוע פה סיפורים אין ספור, מיד חוזרים. אנחנו ממשיכים כאן בתוכנית המרתקת הזו, אני חייב לומר, ועוד אפשר להוסיף פה סיפורים אין ספור סביב מכון המאור. איתנו הגאון הרב דניאל ביטון, במסגרת סדרת התוכניות מהירים, כאן בכל חי. אז אחרי הסיפור המרתק הזה, אנחנו צונחים רגע מאמסטרדם, הרב מיירס, והגלגל חוזר בעולם, הוצאה מחודשת עם ההקדמה. ואני רוצה לשאול את הרב על ההוצאה האחרונה, לא מזמן, זיו המאור יוצא ספר הזוהר. מה לכם ולזוהר? הזוהר הקדוש כבר יצאו, כבר התפיסו ועשו, מה עוד? מה יש בספר הזוהר?
נכון, נכון. כל שאלה שאתה שואל, במקום. אז באמת, מה לנו ולזוהר? אז אני אספר לכם. לפני 25 שנה, לקחתי צוות, 27 שנים, ולמה אני זוכר 27 שנים? זה עוד לא היינו פה, היינו ברחוב ברנד למטה, ואז הבאתי איזה תלמיד חכם אחד, ובוא, נוציא את ה... נתחיל לעבוד על הזוהר. התחלנו לעבוד על הזוהר, ראיתי דוגמאות ראשוניות, אמרתי לא הייתי אסף הצון, עזוב, זה לא הזמן. עזבתי את זה, עברו 7-8 שנים בערך, שוב פעם ניסיתי, ושוב פעם עזבתי. 3 פעמים ניסיתי להתחיל עם זה, וכל פעם לא מצא חן בעיניי מה שראיתי. לפני כמה שנים, 10 שנים, החלטנו להתחיל עם הזוהר שוב. ואז מתחילים עם הזוהר, ואז זה הולך ומקבל צורה יפה מאוד, ומוסיפים, והנה זה הזוהר שיצא היום. הזוהר תפקידו להיות מונגש לכל יהודי. יהודי מגיל 12 יכול ללמוד בזוהר, לקרוא בזוהר הזה, ללמוד ולהבין אותו, כולו מובן, כולו פתוח, ויש חלקים שלא מובנים, לא לכל אחד. ויש זיו הזוהר שנקדת מקודם, זיו הזוהר זה דבר מדהים, מדהים ביופיו, משווה כל קטע בזוהר לקטע בגמרא, במדרש, בזוהר אחר, עושה השוואה, מה קרה פה, לפעמים השמות שונים, לפעמים הזמנים שונים, מה היה כאן? זיו הזוהר זה משהו מדהים, להשוות את כל מה שכתוב בזוהר למה שכתוב בתלמודים, פעם בירושלמי, פעם בבבלי, פעם במדרשים, פעם בזוהר עצמו, בזוהר חדש, בתיקוני הזוהר. ויש ביאורי הזוהר, ביאור שמבאר את הזוהר. אדם רוצה ביאור לפני כמה זמן, פרשת קורח. פגש אותי אדם, רבי אליהו דרעי. אמר לי, הרב, אנחנו ראינו בזוהר, כתוב פרשת קורח, כתוב שמה, לעולם לא זזה שכינה מישראל, בשבתות וימים טובים, ואפילו בשבתות דחול.
מה זה?
מה זה שבתות דחול? חיפשנו, לא מצאנו. אמרתי לו, הסתכלתם בסולם? כן, אין שום דבר. הסתכלתם מתוק מדבש? יש שורה אחת שלא מובנת. תלמיד חכם יקרה שבת, ושבת יקרה תלמיד חכם, וזה לא מתארץ שום דבר. אמרתי לו, אז בוא תעיין בזוהר שלנו, ותמצא נחת. פתחנו בזוהר שלנו, דף קוף עין תת, פרשת קורח, דש חינתה, דנטרלי אינון דשומרי שבתות וימים טובים. דבגין כך, לא זז השכינה מישראל בכל שבתות וימים טובים, ואפילו בשבתות דחול. מה זה אומר? אז בבקשה, בוא לביאורי הזוהר. בוא לביאורי הזוהר, יש פה 25 פירושים, מה זה שבתות דחול.
וואו.
25, לא אחד, לא שתיים, לא 26, 25. הנה הם פה, ככה, עיין. אין שאלות אחר כך. יש פה פירוש אחד ששווה את ליבי. כולם נפלאים, מתוקים,
מדבר. מה המקורות של הפירושים?
כתוב. כל אחד, כן. זה האור יקר, וזה
קרבה אור, ממש
וזה אוהל יעקב.
מגדולי.
וזה כן, רבי כן. צדוק הכהן, וזה תיבת גמש של הפרי מגדים, שמקודם הזכרנו אותו, וזה של מדרש אליהו, בעל השבט מוסר. 25 פירושים. יש אחד ששייך לפרשת דרכים. בעל הפרשת דרכים מפרש דבר יפה מאוד. הוא אומר, מה זה?
שבתות דחול.
שבתות דחול. הוא אומר, יש דינה דגמרה, יש הלכה, שאם אדם הולך במדבר, ומתבלבלים לו הימים, סופר 6 ימים, בשביעי שובט. נכון? עכשיו, יש 85% סיכוי שזה חול.
ברור.
85%.
בדיוק, כלל שבת מתוך 7 ימים.
בדיוק. אז זה 85% סיכוי שזה יום חול. מעולם לא זזה שכינה מישראל בשבתות וימים טובים, וואו. ואפילו בשבתות דחול, שזה צריך החול, אבל
במדבר...
יש לו שבת במדבר, לא זזה שכינה.
וואו.
זה הפרשת דרכים. יפה מאוד.
על דרך זה אפשר לבאר גם כן, שבני חוץ לארץ, אוסטרליה, כל מיני מקומות אחרים, שהשבת בארץ ישראל והם, זה אף פעם כמעט לא יוצא ביחד. יוצא כמה שעות משותפות וזהו.
שבת זה 49 שעות בעולם.
כן, 49 שעות. אז מה זה שבת? אז איך יכול להיות ש49 שעות בעולם יש שבת ביממה 24 שעות? זה מסביר לנו את העניין.
נכון.
כל מקום ומקום, לא משנה, זה השבת? לא זזה שכינה.
יפה מאוד, יפה מאוד. השוואה נכונה. והנה, זה דוגמה. וככה זה לאורך כל הזוהר. אדם מעיין בזוהר, קורא בזוהר, הוא לא יודע שיש פה הלכה.
ומתוך זה מתגלגל.
הוא לא יודע שיש הלכה. ואנחנו מביאים לו פתאום מדור שקוראים לו הליכות עולם. כל ההלכות שנובעות מן הזוהר. ההלכות שנובעות מן הזוהר. הבית יוסף כותב, מעולם לא ידעתי למה הלוויים הולכים לרחוץ ידיים לכהנים לפני נשיאת כפיים. עד שראיתי בזוהר הקדוש. מעולם לא ידעתי. זה המילים של הבית יוסף. אז הבאנו את הזוהר הזה, ולכן הוא 26 כרכים, כי יש בו הרבה חומר נפלא, אבל חומר שכל אדם יכול לעיין, כל אדם יכול להבין.
למצוא בו את מקומו.
גם הפירושים בביאורי הזוהר הבאנו פירושים הקרובים לפשט. הכל, לא הבאנו שום דבר משלנו, הכל ממה שכבר...
ואנשים כתב. חושבים שזוהר זה סוד, סודות, זה...
היום הסוד גלוי.
הסוד גלוי, לא רק זה, שווה לכל נפש. כלומר, לא מדברים על, על, על הסודות שבזוהר צריך להיות באמת
זה,
לקבל...
זה לדעתי באמת, עם כל ה... זה מה שהזוהר שרצה...
זה הופך את הזוהר למשל, לפשט.
פה למשל, הזוהר מדבר על, בפרשת בעלותך שם, על העניין של הנון הפוכיות,
כן,
הנונים הפוכיות.
נכון, בתורה הפסוק
הפוכה, מתחיל. נון הפוכה, סוגריים כאלה, למה עשנו הפוכיות? אז עכשיו, הזוהר אומר פה, בשתי מילים, כגב נדע, האם צריך לעשות את זה בספר תורה? האם ספר תורה הוא כשר אם לא עשית את זה, את הנון הפוכה? או האם לא?
האם זה מעכב?
פה הליכות עולם, הליכות עולם, כל ההלכות הנובעות מההלכה הזאת של הנון האלה, עם כל הציורים, ובאיזה אופן צריך להיות הנון. לא כל צורה של נון, כי גם נון הפוכה צריכה להיות
למסקנה
הפוכה
זה
פעמיים.
למסקנה זה מעכב?
בוודאי שזה מעכב. הנה, הזוהר הזה,
וכן זה
על
בזה...
זה הדרך.
לא יומן.
וכן
כן,
על זה
וכן,
הדרך,
ממש.
כל דבר ודבר. כל אחד אדם רגיל, שאשתו אומרת לו, מוישה, כשאתה הולך לכולל, תיקח איתך את השקית השפעה, לפח השפעה. והיא מניחה לו את זה בכיסה לבית. הזוהר אומר שאם מניחים את זה ליד המזוזה, זה מבטא את המזוזה.
וואו.
הלכה. אסור להניח את זה שם. גם אדם שמטטה את הבית, ילדה שמטטה את הבית, לא להניח את המטטה, את ההשפעה ליד המזוזה.
זה למשל משהו ששמעתי פעם ממישהו, אומר לי, אל תניח ליד המזוזה. אמרתי, מה הוא אומר, מאיפה הוא הביא את זה? מה עכשיו? מניח שקית זבל רגע בצד של המזוזה? נו, באמת.
זוהר הקדוש. ולכן מתוך זה יצא ספר, היום אנחנו עושים אותו בנפרד, ספר הליכות עולם.
כל ההלכות שהזוהר מביא.
שיוצאות מן הזוהר, בדיוק.
נוסף על מה שאנחנו מכירים בשולחן ערוך.
ודאי.
הלכות נוספות, לא יומן.
וככה יצאנו עם הזוהר הזה, ויש פה הערות והערות לגבי הפירוש הבהיר, כל אחד שואל מי פירש את זה. זה לא מי פירש, זה כולם פירשו, כל המפרשי, הפרשנים, מקדש מלך. מקדש מלך, כל אלה שכתבו על הזוהר, לקחנו את הפירושים שלהם, וכל אחד אנחנו מביאים מאיפה זה הפירוש הזה. אין לחשוש שמה עשינו משהו שאין אותו.
מרתק. הרב דניאל ביטון, מכון המאור, ואנחנו בחנוכה נמצאים בתקופת האור, עת מלחמה, והתורה מגנה ומצלה, התורה זה, זה, זה האור האמיתי שמגן על עם ישראל, ואני רוצה לשאול את הרב על, על בני התורה שמאחורי המכון, על, על עומדי התורה שם.
ביקשתם מילה אחת לומר, כן. אבל אמרתי, אין לי מילה אחת, יש לי סיפור.
אוקיי.
הוא מעשה שהיה ככה, היה. כן. לפני 15 שנים, 15 שנים, יצרתי איזה קשר עם איזה מישהו מקושר לוותיקן, והצליח להכניס אותי שם למרתפי הוותיקן, קבע לי תאריך, והלכתי, והיו איתי עוד 4 זוגות יהודים. 4 זוגות, כל אחד בא עם אשתו, ונכנסנו שם, והיה הספרן הראשי, אדם מאוד 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 משכיל, קראו לו דוקטור מחיג'ה. מחיג'ה זה היה ראש הספרייה
של הוותיקה.
ומקום שלישי לאפיפיור. וואו. מקום שלישי בסדר, בהיררכיה, מקום שלישי.
אוקיי.
אדם מבוגר, היה בן 80 ומשהו.
ורק צריך לזכור שהנצרות, ובכלל, שמו ידיהם על הרבה מאוד דברים בעלי ערך אדיר של היהודים בכל הגלויות. יש שמועות על כלי המקדש, אבל לא רק זה, הרבה הרבה דברים אחרים. אז הוא האיש.
הוא האיש. נכנסתי, והוא היה לרשותנו. קיבל הוראה לתת לנו מה שאנחנו רוצים. ביקשתי ממנו את הכתב יד של הרד"ק, הביא לי תכף 8 כרכים של הרד"ק, כתב יד יפה מאוד, כל כרך מתחיל, אני דוד בן יוסף קמחי. אותיות מצוירות, ואחר כך, על כלב דקיק דקיק מאוד, כתב יפה כל כך נשמר, זה פלא פלאות, איך נשמר.
ולהוציא את זה משם זה... אוקיי, כן.
אז מראה לי עוד ספרים ועוד ספרים, וכתב יד של רשי ושל זה. אמרתי לו, תגיד לי, כמה ספרים יש לכם פה בוותיקן, במרתפים האלה? הוא אמר, 60 קילומטר.
מה?
הספרים שיש לנו, 60 קילומטר. זה עמוד של 80 סנטימטר.
כן.
זה 60, מפה עד תל אביב של ספרים.
וואו.
אמרתי, סליחה, כמה יש אנשים בעולם? אז היה 7 מיליארד, הוא אמר 7 מיליארד, היום כבר יש 8 אומרים. אמר לי, 7 מיליארד. אמרתי לו, תראה, לכם יש ספרים של תאילנד ואירופה וצרפת ואנגליה וארצות הברית וכל העולם, יש לכם, אתם הספנים, קולקציוניסטס, הספנים גדולים של ספרים. יש 7 מיליארד אנשים. כמה יש יהודים? 20 מיליון. בכל העולם, 20 מיליון. 20 מיליון, פרופורציה, תחלק 7 מיליארד, 20 מיליון, אמור להיות לנו פה...
מטר.
20 סנטימטר ספרים.
10 אפילו פחות.
אז הוא אהב את,
את
ההשוואה הזאת. אז הוא אמר, אני אגיד לכם, אתם, יש לכם פה, בוותיקן, במרתפים שלנו, יש לכם 15%, 9 קילומטר
של ספרים,
שלכם.
וואו, וואו, וואו.
ואז הוא אומר לכולם, הוא אומר בספרדית, הוא דובר 16 שפות, הוא למד פה, לצערי הרב, כמה דברים שאמרתי, פסוקים ותלמוד, הוא אמר איפה זה כתוב. הוא למד פה בארץ, בהר צופים, באוניברסיטה שלהם, 3 שנים, תלמוד, בשביל להיות אפיפיור ולהיות קרדינל, הוא היה קרדינל. להיות קרדינל, הוא היה צריך...
חוכמה לראות... בגויים, תאמין.
כן, כן. וידע איפה כתוב כל פסוק שאמרתי, חזקאל למד זין, וזה ישעיהו ג' וכו'. אז הוא אמר, הרב שלכם שאל על כמות הספרים, אבל אני רוצה לומר לכם, בכמות אתם פה 15%, אבל באיכות אתם 97%.
וואו.
אמרתי, סליחה, למה הורדת לנו 3%? למה לקחת 3%? הוא אומר, לא, תיתן לכל העולם. אמרתי, סליחה, אתה יכול לתת מה שאתה רוצה, אבל לנו, אל תורידי ממאה. לנו, עולם הספר, עם ישראל, זה 100, אין עם. אין עם לבדד ישכון, בגלל זה שאנחנו כל כך, יש לנו מה שאין להם, הם שונאים אותנו. בגלל זה שונאים אותנו. שאלתי אותו, יש לי סרט איתו, שאלתי אותו, למה אתם שונאים אותנו? אם אתם אומרים 97%, אתה יודע מה שהוא ענה? יש לי סרט איתו ועם שלושה כומרים אחרים שהיו איתנו שם. אז הם הסתכלו כזה מבוהלים, מה שאלתי, איזו שאלה כזאת, חצופה. אמרתי, למה אתם שונאים אותנו? אז הוא אמר, כי אתם לא עושים מה שאתם צריכים לעשות. אתם לא עומדים בדרישה מכם.
וואו, וואו, השם ישמור.
אלה שהיו על ידי, כן, שמעו, כן, להבינו. כן, זה לא המילה צריך. אחת שיש להגיד בחנוכה, להאיר את עם ישראל, להאיר את זה ספרי הקודש, ספרי התורה, לא רק מלהוציא אותם, בללמוד אותם, ללמוד אותם, לדעת אותם, לדעת מה יש לנו, אוצרות ביד, והרבה אנשים עוברים על יד זה, ולא מכירים את זה, וחבל.
עולם מרתק, עולם גדול, וכמה שאנחנו מתקדמים עם השנים והטכנולוגיה, אנחנו רואים עוד ועוד דברים אלומים שנחשפים, דברים שבאמת לא יאמן, שאחרי 300 שנה יוצא פתאום כתב יד פעם ראשונה, אחרי 400 שנה, בכל מיני מקומות נדירים, פתאום למצוא כתב יד של רשי בוותיקן, ולמצוא מהרשה בתוך המהרשל, וסיאת הדשמיה, ופקס שמגיע באמצע הלילה, וכל כך הרבה דברים אדירים, אז עם זה התחלנו באמת שהכל, הכל זה סיאת הדשמיה, וגם המחברים עצמם, שזה גדולי הדורות, הם מלמעלה, ספטותיהם מדובבות בקבר, הם מלמעלה.
כי הזמן לגאול אותם.
כן, רוצים שיצא החוצה, שיראו כמה עמל, כמה הם הוציאו, כמה הם השקיעו, וזה מונח באיזה אוניברסיטה נידחת באיזה מקום, ומי שגואל את הספרים האלה, יש לו זכות שאין שני לה, זה מליצי יושר שאנחנו מדברים עליהם פה, זה ראשונים ואחרונים, זה לא פה משהו מהדורות האחרונים, זה אין לנו שיעור בכלל בסדר הגודל הזה, אז אשריכם, הגאון הרב דניאל ביטון, עם כל רבני המכון, וכל האברכים הרבים החשובים, שעמלים באמת להוציא, להמשיך, לפאר את העולם היהודי ואת הספרים הרבים, ושהרב יזכה להמשיך להגדיל תורה ולהדירה, אורך ימים ושנות חיים, ותודה רבה.
אמן, אמן, תודה.
תודה רבה, חנוכה שמח. חנוכה. עד כאן הפרק שלנו להערב במסגרת סדרת התוכניות מאירים כאן בכל חי, הפרק האחרון בסדרה. תודה לכל הצוות, כאן אבי מימרן, נאחל לכל המאזינים, שבת שלום, חנוכה שמח, בשורות טובות.